התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מיוחד, נתנאל דהן, הסקאוט של נבחרת הנשים, מאמן הפועל, עוזר מאמן הפועל גלבוע גליל בעונה החולפת. נתנאל, מה העניינים?
ברוך השם, מה שלומך?
אני בסדר גמור, ולפני שבאמת ניגע עוד יותר בקריירה שלך, אז קודם כל נתחיל עם הפינה הקבועה של שחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק בכדורסל הישראלי, ורציתי לדעת איזה שחקן אתה בחרת לשים עליו דגש.
אז השחקן שבחרתי זה דניאל גואטה, שנשחק העונה בגלבוע גליל וגם שחק שנה שעברה בגלבוע גליל, ויש לו סיפור סינדרלה כזה, די קלאסי. זה לא שחקן שהיה בנבחרות ישראל, למרות שבקיץ האחרון הוא שיחק בנבחרת ישראל המכביה, והוא הגיע לגלבוע מנוער ארצית של קריית גת, זאת אומרת מפריפריה לפריפריה, ועשה את המעבר הזה מדרום לצפון, עובד מאוד מאוד קשה, כישרוני מאוד, צנוע מאוד, ואני מאוד מאוד אוהב את הילד הזה, ואני חושב שהוא באמת יכול לפרוץ, ואולי לא שמים עליו לב מספיק. זו דעתי.
בהחלט, וכיף לראות את תחילת הפריצה שלו העונה, ואני בחרתי אותו כשחקן שלא שמים לב אליו מספיק בפרק אחר, אבל כיף שאתה גם בוחר אותו. זה שחקן שבאמת צריך לקבל יותר הכרה על העונה שהוא עושה עד עכשיו, והשחקן שאני בחרתי הוא בונזי קולסון. אז נכון, הוא משחק במכבי תל אביב, ואין מישהו שלא מכיר אותו, אבל בונזי קולסון לטעמי לא מקבל מספיק כבוד על מה שהוא עושה העונה. הוא באמת בעונה ראשונה ביורוליג ונראה נפלא, נכון, הוא שחקן משלים, לא כוכב, אבל הוא נותן למכבי תל אביב ערך מוסף מבחינה הגנתית, וראינו את זה גם בליגה בניצחון האחרון על גלבוע גליל. בנוסף לזה שיש לו יכולות התקפיות טובות, צריך לזכור שהוא היה כוכב בליגת האלופות, ובהחלט כיף לראות אותו עושה את הקפיצה הזאת ונמצא בתקופה טובה, ואני חושב שעודד קטש סוף סוף מתחיל לשים לב איזה שחקן יש לו ביד ושהוא צריך לקבל יותר קרדיט. אז זה השחקן שאני בחרתי לשים עליו דגש, ועוד נגיע לעניינים אקטואליים כמו בונזי קולסון, מכבי תל אביב ועוד, אבל כרגע נתמקד בקריירה שלך, וקודם כל צריך לשאול אותך את השאלה הבסיסית של איך הגעת לראשונה לכדורסל ולתחומי הסקאוטינג והאימון.
אז התחלתי לשחק כדורסל במחלקה המאוחדת של אפולה וגלבוע, אז היו מקשה אחת גם במחלקות נוער, הייתי יחסית טוב בגיל צעיר, אבל באזור גיל 12 בערך התחילו לי קצת בעוד ברכיים, ובד בבד הייתי מגיע לאימונים של הקבוצה הבוגרת של הפועל אפולה גלבוע, והתחברתי באמת גם לצוות אימון, והייתי מגיע להרבה אימונים, לכל המשחקים, משחקי בית, משחקי חוץ, ישבתי, צפיתי ולמדתי. והייתה תקופה שלא יכולתי לשחק, והמאמן שלי אז, שקוראו לו אורגון מינץ, אמר לי, תשמע, נתנאל, אתה גם ככה פה, אתה גם ככה מגיע לאימונים של הבוגרת, בוא תנסה ללמוד עוד יותר, והוא דחף אותי באמת ללמוד יותר, וגם כל המאמנים שהיו באפולה, דני פרנקו, אבנר יור, רועי פרל, באמת עזרו לי ופתחו לי את הדלת, אלי רבי גם, אבל זה קצת בשלב יותר מאוחר, וצללתי לתחום, וראיתי שאני באמת מתחבר גם לקטע של של האימון והמעבר ל, והמעבר ל, למשחק. עשיתי סטטיסטיקה במשחקים, והתחלתי לעזור בהכנות למשחקים. וככה גדלתי, זאת אומרת, זאת הייתה ההתחלה. בנוסף לזה עשיתי גם עוד דברים בכדורסל, והתחלתי לכתוב לאתר יורובסקט, ופניתי להמון המון מאמנים לדעת מה עושים ואיך עושים, שאלתי הרבה שאלות, הייתי סוג של קרצייה כזה, וזה השתלם לי בידע שקיבלתי, ואני עד היום מודה לכל אחד ואחד שהסכים לתת לי מהידע שלו, ואני מתנצל אם אני שוכח מישהו. אבל זהו, מזה התפתחתי כבר בגיל מאוד מאוד צעיר.
יפה מאוד, ותספר קצת על הקורסים שאתה משתתף בהם, רואים ברשתות החברתיות שיש הרבה כאלה, בעיקר של אימון, תדבר קצת על זה.
כן, אז כרגע אני מרצה ביחד עם שמוליק ברנר, מרכז את הקורס של סקאוטינג ואנליטיקס בקריה האקדמית אונו, שזה קורס נפלא ומאוד מעשיר. ובנוסף, גם כשיש לי הזדמנויות, אז אם זה בהשתלמויות מאמנים או בקורסי מדריכים ומאמנים. ואני מאוד אוהב את העניין הזה של ההרצאות, כי שואלים אותך שאלות שאתה לא תמיד חושב עליהן, ודברים שפתאום אתה לוקח כגרנטד, כמובן מאליו, אז יש שאלה שיכולים לשאול אותך, וזה פתאום גורם לך לחשוב על זה יותר לעומק, אז אני מאוד אוהב להעביר ידע וגם לקבל את הידע בחזרה תוך כדי דרך הפידבק.
ואם מתייחסים לקטע של הסקאוטינג, אז איזה נתונים מייחסים להם הכי הרבה חשיבות בסקאוטינג כיום? יש כל כך הרבה נתונים מתקדמים, אבל מה הם הדברים הכי חשובים לפי איך שאתה רואה את זה?
וואו, טוב, זאת שאלה מאוד גדולה שאני לא חושב שיש עליה תשובה ברורה. אני חושב שבעבר אולי היו אנשים יכולים להיות הרבה יותר חד משמעיים לגבי נקרא לזה המספרי זהב או משהו בולט שאוקיי, אם השחקן הזה עושה XYZ, אז אני רוצה אותו, הוא מתאים לי, או שאם אנחנו מגיעים למספר מסוים קבוצתי, אז אנחנו יודעים שזה שם, אבל ככל שהתחום הזה של המספרים מתפתח, ככל שאנליטיקס מתפתח, אז אנשים פשוט מבינים שיכול להיות שאין דבר כזה, אין רק נתון אחד שאפשר להסתמך עליו, וגם הנתון שאנחנו לוקחים אותו נגיד כנתון שלם, למשל שחקן שקולה 45% מהשלוש, הוא אמור להיות קלעי מצוין, נכון, אבל האם זה אומר שאנחנו יכולים ללכת על הוונדר בפיק אנד רול? סתם שאלה כזאת היא פילוסופית, על שחקן שהוא 45% מהשלוש. אז התשובה היא שיכול להיות שכן, אם הוא לא זורק מפיק אנד רול, או אם מפיק אנד רול הוא פשוט לא קולע מהשלוש. זאת אומרת, אנחנו יודעים כבר לקחת את המספרים לא כעובדה מוגמרת, אלא כמשהו שאנחנו יכולים לעבוד איתו, וצריכים לעשות לו ברייקדאון ועוד ברייקדאון. והאמת היא שיצא לי לדבר עם בחור מאוד מאוד בולט בתחום בשם ברד גרינברג, שהוא העוזר ג'נרל מנג'ר של וושינגטון ויזארדס, והוא אחראי שם גם על תחום האנליטיקס, וזה ממש הגענו לרמה פילוסופית מסוימת, שיש תחום שנקרא דיאלקטיקה. זאת אומרת שיש תזה מסוימת, זאת אומרת יש לבן אדם תיאוריה, על התזה הזאת יש אנטי תזה שסותרת את התזה הזאת, ואז נוצרת סינתזה שזה בעצם התוצר הסופי, וזה חוזר חלילה, זאת אומרת זה תהליך מתמיד של הרבה תיאוריות שקמים, באים עליהם אנשים, וקמים על התיאוריות האלה מתנגדים, ובסוף יוצא איזשהו שילוב כזה של שניהם, אבל זה חוזר וממשיך וחוזר וממשיך, ואני מאמין שהתחום הזה עוד ימשיך לפרוץ. ויש באמת, אבל עדיין יש כן קבוצות, או כן אנשים שחושבים, שיש דברים, מחפשים דברים ספציפיים אצל שחקנים, למשל, יש מה שנקרא steals percentage, שזה משהו שחלק מקבוצות ה-NBA למשל, רואות בנתון הזה כמנבא להצלחה של שחקן בעמדות הגארד ב-NBA. אבל לי אישית אין מספר כזה, וסליחה על החפירה.
וכמה מבחן העין פה הוא באמת חשוב, אולי יותר מכל הנתונים האלה.
מבחן העין הוא סופר חשוב כשאתה, כי בסופו של דבר אתה צריך לשים את הידע שלך לצד המספר, זאת אומרת המספר לא יכול לעמוד בפני עצמו, ומבחן העין לדעתי לפחות הוא קריטי, ואתה יודע, לפעמים תחושה טובה או אינטואיציה מאוד מאוד חזקה של בן אדם שיש לו אינטואיציה טובות, בחלק מהמקרים זה אפילו עומד יותר טוב ממישהו שמביא את הנתון. זאת אומרת, אנחנו צריכים להסתכל על המכלול של העניין, אז לדעתי זה מאוד חשוב.
אחד התפקידים שעשית בקשר לסקאוטינג זה איתור וגיוס שחקנים ושחקניות יהודים לנבחרות מטעם איגוד הכדורסל. תספר קצת על זה, כי זה משהו שהוא גם מעבר לכדורסל, זה ממש למצוא מציאות שיכולות להיות שוברות שוויון, אפשר להגיד.
כן, זאת הייתה הזדמנות מאוד מאוד מעניינת. אז היו שני מנהלי אגף מקצועי, אריק שיבק ואלי רבין, שהם נתנו לי את הצ'אנס לעשות את זה. האמת צריך להגיד גם שזה היה לצד עוד העמקת איתור של שחקנים צעירים, ישראלים מקומיים, אבל זה היה תהליך שכשנכנסתי אליו לא בדיוק ידעתי מה אני צריך לעשות, אבל זאת אומרת בדרכי הפעולה, אבל לשמחתי ומזלי היו הצלחות גדולות, ולצד גם שחקנים שאומנם לא רצו לשחק, אבל טי ג'יי ליף וטי ג'יי קליין הגיעו והיו חלק מהנבחרות, וספנסר וייס היה חלק מהנבחרות, ובנשים גם שלל שחקניות שעד היום משחקות כאן בארץ ויש להן משפחות, וגם יש יותר מפורסמות שאולי לא כל כך שמענו עליהן, אבל למשל רוז גולדן רודי, שהיא היום פרשנית בכירה ב-ESPN, אז היא שחקנית כדורסל יהודיה והיא גם כן הייתה אמורה להיות בנבחרות, החליטה לוותר על זה לטובת חיי הזוהר, אבל זה היה תפקיד מאוד מאוד מרתק שדרש ממני להיות בקשר עם קהילות יהודיות ותמיד להיות עם יד על הדופק, וזה היה מאתגר ומהנה, ואני שמח גם שאותם שחקנים שדיברנו איתם באמת ראו ורואים בישראל כבסיס שלהם, והם לא באו לכאן מה שנקרא לעשות סיבוב אלא נשארו, ובנשים כמו שאמרתי הקימו משפחות והן אפילו יותר ישראליות ממני כאן, זה נחמד וזה מאוד מאוד מרגש.
וואו, וכמה לצד המקצועי כאן היה תפקיד? כלומר, האם כמעט כל שחקן יהודי שמצאתם היה שחקן שרציתם להביא, או שמבין השחקנים היהודים באמת הייתה בחירה יותר מצומצמת?
לא, רצינו, העניין בנבחרות הצעירות בעיקר שזה עובד על שנתונים, אז לא כל מי שראית יכולת או רצית להביא, וגם כמובן שיש העדפה ברורה לתת את הבמה ואת המקום לכישרון הישראלי הצברי. אז זה בערך היה התהליך, אבל כן שחקנית שפתאום ראינו שיש לה גובה מאוד מאוד רציני, שזה משהו שאין לנו בכדורסל הישראלי, אז כן רצינו לראות אוקיי, מה היא יכולה לתת ומה היא יכולה לתרום. חלק מהשחקניות גם לא מיידית הגיעו לנבחרות והגיעו רק שנים אחר כך. אחת הדוגמאות זו דרו אדלמן, שהתמזל מזלי, מה שנקרא, לסגור איתה מעגל ממש לא מזמן, וכשהיא הייתה צעירה הגיעה לכאן עם המכביה, ויש לה סייז שאין לנו בארץ לצערי, ובזמנו זה לא התאים. ופאסט פורד כמעט עשור אחר כך, זה כן קורה והיא כן חלק מהנבחרת הבוגרת, אז כן, בהחלט זה לא היה חד משמעי, זאת אומרת אם אתה יהודי שמשחק בארצות הברית אז אנחנו ניקח אותך, לא לא לא, אבל כן היה לנו חשוב שיהיה לנו דאטאבייס כמה שיותר מקיף וכן אפשרויות, כי בסופו של דבר גם רצינו להגיע להצלחות.
זה בהחלט מעניין מאוד כל הנושא הזה. ועכשיו נדבר קצת על החוויה שלך כעוזר מאמן גלבוע גליל בעונה שעברה. תספר קצת על התחושה של להיות חלק מרכזי מקבוצה בליגת העל, וגם על ההבדלים בין תפקיד עוזר המאמן לתפקיד הסקאוט.
אוקיי, אז קודם כל זה, אני צריך להגיד תודה לגיא קפלן ש שהציע לי את התפקיד. היה מרתק להיות בגלבוע גליל, זה מקום מאוד ביתי ומשפחתי, ולמזלי יצא לי להכיר שחקנים ישראלים פשוט נפלאים, שאני שמח לראות, שמחתי מאוד לעבוד איתם, ואני שמח לראות את ההתקדמות שלהם. לגבי הבדל בין תפקיד עוזר מאמן לסקאוט, עברתי הרבה קבוצות והרבה מקומות, בעיקר בתפקיד של סקאוט, אבל אני יכול להגיד לך שעל פניו אמנם יש הבדל בטייטל, אבל זה מאוד מאוד תלוי במה שהמאמן רוצה, ובאיזה צוות יש לך, ומה הוא יכול לתת. יש מאמנים שרוצים שהעוזרים שלהם יהיו מאוד מאוד דומיננטיים, גם על המגרש, ואז באמת יש הבדל מאוד משמעותי, כי כסקאוט אתה כמעט ולא נמצא על המגרש, ואם כן יש מקרים מסוימים או באימונים, וכעוזר מאמן אתה כן נמצא במגרש, ואתה כן באמת באמת מעביר חומר ומעורב. נראה לי שזה בגדול ההבדל המרכזי, אבל היום יש עוזרי מאמן, רוב התפקיד הזה די חופף, זאת אומרת סקאוט ועוזר מאמן, כי אתה בסופו של דבר עושה וידאו ועושה הכנה למשחק. מינוס ההבדל הזה של להיות שם פיזית על המגרש, אבל כן יש עוזרי מאמן שאני יכול להגיד לך שאני לא רואה הבדל מה ההבדל בינם לבין סקאוטינג, זאת אומרת לבין סקאוטינג חוץ מהטייטל. אבל זהו בגדול, אני הייתי בסדר או שצריך להרחיב על זה?
לגמרי, ענית בסדר גמור. ועכשיו נתייחס לעוד אישיות שעבדת איתה, שזה ג'וזפ מריה ברוקל, שלא הרבה מכירים, למרות שהוא עוזר המאמן של מכבי תל אביב. כמובן שהוא מוכר באירופה כמי שהיה עוזר המאמן של ברצלונה, אבל אתה זכית לעבוד איתו באוקראינה במהלך העשור הקודם. אז ספר קצת עליו ובכלל על החוויה הזאת של לאמן מחוץ לישראל.
אז קודם כל זו באמת הייתה זכייה משמעותית, בטח אז הייתי בתיכון. לא הייתי איתו שם רוב הזמן, אבל כן עבדנו ביחד וכן למדתי ממנו המון. ואמרתי בפודקאסט באנגלית שאחד היתרונות הגדולים זה שבמיילים וטלפון לא באמת רואים את הפרצוף שלך, או רואים אם אתה ילד, לא ילד, איך אתה נראה. וחוסה היה, קודם כל הוא אדם עם הרבה מאוד קלאס והרבה מאוד כדורסל, והוא אחד מאותם אנשים שהזכרתי בהתחלה, שהייתי קרצייה והצקתי להם, אז הוא בהחלט היה אחד מאותם אנשים, אז הוא היה עוזר מאמן בברצלונה, ראיתי אותו בארץ, התחברנו והמשכנו את הקשר בהמשך, וכשהוא הגיע לאוקראינה אחרי הרבה שנים כעוזר מאמן בברצלונה, זאת בעצם הייתה הפעם הראשונה שלו כמאמן ראשי, וזאת הייתה קבוצה שהשתתפה במוקדמות היורוליג, והוא פנה אליי באמת לעזרה, והייתה חוויה ממש ממש יוצאת דופן, והגענו גם להישגים טובים, כמעט הגענו לשלב הבתים של היורוליג, הפסדנו לחינקי של סקריולו, אבל הגענו לרבע גמר היורוקאפ, וזאת הייתה עונה מאוד מאוד ארוכה, עם הרבה מאוד משחקים, הייתה חוויה מאוד מעשירה ומאוד מלמדת, והוא אדם מאוד מאוד פתוח, מאוד משתף, אז נטו הרווחתי, בטח לעשות את זה בגיל הזה, זה משהו שהיה מאוד משמעותי עבור.
כיום אתה עובד בנבחרת אנשים של המאמן שרון דרוקר, תרחיב קצת על העבודה שם, אנחנו יודעים שכולם מתכוננים לקראת אליפות אירופה, ושתארך כאן, עד כמה אתה מתרגש לקראת זה, ומה העבודה דורשת ממך?
אז קודם כל, כבר התמזל מזלי להיות בנבחרת ישראל ב-2013. אז ככה, אני סוג של אסגור מעגל בעזרת השם ביורו בסקט הזה, זה יהיה בדיוק 10 שנים לאחר מכן. העבודה הזאת בעיקר דורשת את ההכנה למשחקים ואת העזרה באימונים, לדאוג שאנחנו נדע את כל מה שצריך לדעת על הנבחרות שעומדות מולנו, ושהבנות יהיו מוכנות ב-100%. אני יכול לשתף שזה בדרך כלל גם מה שקורה בנבחרות, זאת אומרת, אתה מגיע כעוזר מאמן שני, כסקאוט, זה לא משנה. אתה בדרך כלל העבודה שלך היא בחלונות, ובשאר הזמן אתה מתעסק בדברים אחרים, אם אתה בקבוצה, אז אתה עובד בקבוצה וכולי. אבל באמת באמת שהתחברתי לבנות האלה ברמה, הייתי אומר אפילו האישית, שהן מאוד מאוד אכפת לי מהן. אני חושב שהן לא מקבלות מספיק הערכה על כל העבודה הקשה שהן עושות. אז ממש לקחתי עצמי מטרה לעזור להן בכל מה שאפשר, ואם זה לחתוך להן וידאו, הן גם במהלך העונה, שהן רוצות ומבקשות, כמובן, אתה יודע, בתיאום ובלי משהו שמתערב או פוגע בקבוצות, אבל באמת לעזור להן ופשוט להיות שם, לייעץ במה שצריך או לדבר, וזה פתאום הפך להיות כזה עבודה לאורך כל השנה ולא רק בחלונות. ואני ממש מודה על הזכות להיות חלק מזה וחלק מהמאורע ההיסטורי שהולך לקרות.
ואם כבר המילה יורובסקט, אז ציינת מוקדם יותר שכתבת באתר יורובסקט, תספר קצת על זה.
כן, אז אני עדיין שם. האמת שאני שם כבר מכיתה, סוף כיתה ו' בערך, 2006. הרבה שנים. זה... אני מאוד אוהב את התפקיד שם. הוא לא דורש הרבה מבחינת הזמן, אבל גם זה בגדול זה אתר דיווחי. זה אתר חדשותי שהוא גם מאפשר לי להיות בקשר עם אנשים מהסביבה. וגם להמשיך את העיסוק בתקשורת, שזה תחום שאני מאוד אוהב באופן כללי. ויצא לי להיות בזכות האתר הזה גם בקשר עם הרבה סוכנים, ומתוך זה גם לפתח איזשהו נטוורקינג, אז זה ברכה גדולה.
עכשיו השאלה הגדולה, באמת דיברת על כל כך הרבה דברים שאתה עסוק בהם, אז איך נראה היום בחייך?
וואו, זה תלוי איזה יום. אבל בגדול, נקרא לזה ביום סטנדרטי, אני משתדל לקום כמה שיותר מוקדם, ובהתאם למטלות, אם אני במסגרת, אם יש לי אימונים אישיים עם שחקנים, אז אני מנסה לתקתק את זה. פגישות, אני מנסה ללמוד גם ברמה האישית. סיימתי עכשיו תואר שני, תודה לאל, ואני ממשיך לקחת עוד קורסים אונליין בתחומים שונים ואחרים, זה פילוסופיה ופסיכולוגיה ואנטומיה, שאני חושב, כמו שאני מאוד מאוד אוהב שחקנים ורסטיליים, אני חושב שבתור מאמן אתה צריך להיות ורסטילי. עכשיו שיש לי את ההזדמנות ללמוד, כשאני בלי קבוצה כרגע, אז אני מאוד מנסה להשקיע גם בזה. וכמובן הרבה הרבה כדורסל. וזהו בגדול. עד שאני נגמר, אני פשוט נוזל לתוך המיטה באפיסת כוחות.
ומהן המטרות שלך לקראת העתיד? איפה אתה רואה את עצמך? האם יותר בתפקיד הסקאוט, עוזר המאמן, אולי מאמן ראשי יום אחד, או משהו אחר? איך אתה רואה את העתיד שלך?
וואו, ניסיתי לראות את העתיד שלי בצורה מאוד ברורה, זאת אומרת, הייתה לי איזושהי מטרה מאוד מאוד ברורה, אמרתי, אני אגיע ל-NBA, לא משנה באיזה תפקיד, זה עדיין נמצא איפשהו שם, אבל היום ברמת המטרות אני יותר מחפש לעשות את הדברים שעשו לי טוב על הנשמה, שאני בא ואני מצליח לעזור לשחקן להתקדם, אין בחיים האישיים, אין בכדורסל, זה סיפוק אדיר. אז לא משנה מה התפקיד שלי, המטרה שלי זה שאני אהיה בעמדה שאני אוכל להשפיע ולעשות טוב, וזאת המטרה העליונה. הסוג של החלום זה ה-NBA, אני פשוט אומר ש... שמעתי את טוני פארקר אומר שחלום זה לא משהו שאתה יכול לדמיין, זה משהו שאתה לא יכול לדמיין וקורה לך. אז אני משתדל לא לדמיין, ואני מקווה שזה יקרה יום אחד.
יפה מאוד, ועכשיו עוד יהיה לך סיפור מיוחד בהמשך בפינת סיפור, אבל עכשיו נדבר על נושאים שקורים כרגע בליגת העל וביורוליג ובשאר המסגרות האירופאיות שבהן הקבוצות הישראליות משתתפות, ונתחיל עם מכבי תל אביב שסגרה שבוע איטלקי עם הפסד לבולוניה אחרי ניצחון על מילאנו, ולאחר מכן ניצחה בחוץ את הפועל גלבוע גליל לקראת המפגש עם אלבה ברלין. ואני רוצה לשאול אותך שאלה שהרבה אנשים טועים לגביה בכל הנוגע למכבי תל אביב, האם אנחנו רואים איזשהו שיפור בקבוצה? כלומר, אני לפחות איך שאני רואה את זה, אז אולי יש שיפור הגנתי, אבל הוא מאוד קשור לחולשת היריבות, ומעבר לזה, אנחנו רואים שעדיין הקבוצה מנצחת פה משחק, מפסידה שם, אנחנו לא, אם היינו רואים שיפור, אז הקבוצה הזאת הייתה מנצחת גם את בולוניה, אבל במאני טיים עודד קטש וחניכיו פשוט לא הצליחו לסגור סיפור. אז איך אתה באמת רואה את המצב של מכבי תל אביב, שהוא מצב שמצד אחד זה נראה שלא לוקח יותר מדי כדי לרומם את זה ולהגיע למקומות טובים בעונה הזאת, אבל אנחנו גם לא רחוקים ממצב שיהיה זעזוע על הקווים, כבר היו שמועות שהתחילו.
קודם כל, בגילוי נאות, אני מאוד משוחד לגבי מכבי תל אביב, אני מאוד אוהב את עודד, ומאוד אוהב את, כמו שהבינו עכשיו, את חוסר ברוקל, ואני חושב ששניהם אנשי כדורסל ברמה הגבוהה ביותר. בואו ננסה לגעת בדברים קצת. אני חושב שקודם כל, כמו שאמרת, שיש שיפור הגנתי מסוים, שאפשר לראות את זה גם בסקור של היריבות, מן הסתם, ואפשר לראות את זה גם באפו, ואפשר לראות את זה גם ברוטציות שלהם. אני חושב שמכבי תל אביב כרגע חסרה שחקנים, חסרה שחקן בכל אופן, זה בוודאי, זאת אומרת, חסרה גבוה במקום פויטרס, שחקן בעמדה 4. ואולי כדי לסבר את האוזן עד כמה זה קריטי, הרבה מאוד מהאנטריז, ההתחלות של המהלכים של מכבי תל אביב, מתחילים בלתת את הכדור לגבוה שיקבל החלטות. עכשיו, למה זה קורה? כי בדרך כלל יש פחות לחץ על גבוה כשהכדור נמצא אצלו למעלה. והרבה מאוד קבוצות כחלק משיטה או חשיבה הגנתית, הן מנסות מה שנקרא to bother the entry, להפריע לאנטרי. וכשאתה כן מצליח לעשות את זה, האנטרי שלך טוב, הוא כמעט בלי הפרעות, אז אתה יכול לכאורה ברמת התיאוריה להגיע לדברים טובים. בשביל זה אתה צריך גם גבוה שיהיה מסוגל לקבל את ההחלטות, ואני חושב שלמכבי חסר את זה כרגע, בטח כשפויטרס לא נמצא. ונגעת בהפסד הזה של בולוניה, אז מה שקרה שם בדקות האחרונות, אני חושב שדיברו על זה מספיק, אבל מה שקרה בדקות האחרונות זה שבולוניה עברה לבוקס אנד וואן, שזאת הגנה של שחקן אחד אישית וארבעה אזורית, מה שנקרא 1-4, מתוך זה יש הרבה מאוד וריאציות שהם לא בוקס, שהם גם דיימונד, ושהם סוג של אישית יותר גם, אבל זה מאוד מאוד קשה להגיב לזה. זה היה 4 דקות לסוף, ובאמת הם שם קצת איבדו כיוון. ואני חושב אני חושב, מקווה ומאמין שמכבי תמשיך להשתפר. אגב, בוקס אנד וואן, אז אלבה ברלין שיחקה במשחק האחרון כמעט 40 דקות בוקס אנד וואן על מייק ג'יימס, שפחות אהב את זה, כי הוא סיים עם 7 נקודות. בכל זאת הפסידו. וגם איתו, המאמן שהיה לפני ישראל גונדלס, המאמן הנוכחי של אלבה, גם שיחק בוקס אנד וואן, אז אפשר לקחת אימור מושכל שזה כנראה גם מה שיקרה מחר, ואני מקווה מכבי יהיו יותר מוכנים לזה והתמודדו עם זה בצורה טובה. ואפשר להזכיר גם שנבחרת ספרד של סקריולה, שהרכז שלה היה לורנזו בראון, שיחקה את זה גם ביורו בסקט האחרון כשלורנזו היה, שיחקו את זה על שיין לארקין ועל דניס שרודר ועוד כמה שחקנים ביורו בסקט. וגם גלבוע גליל, שנה שעברה, שיחקה בוקס אנד וואן במשחק הראשון בפלייאוף על ג'יילן אדמס. וזה הספיק לה לניסחון אחד, ולשאר זה כבר פחות הספיק. אז יהיה מעניין מחר, ואני מקווה שמכבי תנצח ושהחבר'ה ימשיכו בתפקיד שלהם בנחת ושלווה.
כמה שחקנים עומדים על סדר היום, אחד יפתח זיו שסוף סוף שיחק קצת ביורוליג ובליגה ממשיך להצטיין, ועודד קטש גם דיבר על זה וכמו תמיד אומר יכול להיות שהייתי צריך להשתמש בו יותר, שזה בערך מה ששמענו כל העונה, ועכשיו קשה מאוד לראות אותו עובר לקבוצה אחרת בכל מקרה. בנוסף אליו, ג'יילן אדמס עוד מעט מסיים את החוזה הזמני, ועוד לא יודעים אם הוא יישאר, ודארן היליארד עדיין לא מצליח להשתלב לגמרי, ודעתי בנוגע אליהם, אז אחד, יופי שזיו סוף סוף ממשיך, סוף סוף מקבל איזושהי הזדמנות ביורוליג, וזה משהו שצריך להמשיך, הוא הרוויח את זה. בנוגע לאדמס, אז אני חושב שיש מקום להשאיר אותו, בטח כשהאליפות ממש לא בכיס השנה, כשיש יריבה גדולה כמו הפועל תל אביב וקבוצות חזקות נוספות. ג'יילן אדמס לפחות בליגה מוכיח את עצמו למרות המשחק האחרון הפחות טוב, ודארן היליארד זה לדעתי מגיע למצב ש היכולת שלו על הפרקט פוגעת בקבוצה, וחוסר השימוש היעיל בו זה משהו שאני פשוט לא רואה נפטר בקרוב. מה דעתך על הנושאים האלה, מה צריך לקרות בעצם עם השחקנים האלה?
שאלה טובה. אני חושב שיפתח הוא שחקן סופר מוכשר, וגם כשהוא קיבל את ההזדמנות בבולוניה הוא הוכיח את עצמו, ואין ספק שהמכבי צריכה עוד עזרה בהובלת כדור, בטח שווייד בולדווין לא נמצא. ואני חושב שיפתח ימשיך להשתפר וימשיך להיות יותר ויותר טוב, וגם שהביטחון שלו יותר יעלה. הוא עשה באמת באמת עבודה טובה. ג'יילן הוא שחקן שיכול להתפוצץ בשנייה. זאת אומרת, אני חוויתי את זה על הבשר, שהוא פשוט מאוד מאוד מוכשר התקפית, ואני חושב שכשזה יקרה עם מכבי תל אביב במשחק יורוליג, זה ישחרר המון ממנו, וזה ישחרר המון מהשאר. והיליארד, אני בתחילת שנה מודה וגם אמרתי שאני חושב שהוא החתמה טובה ושיש לו הרבה מה לתרום. אז היו לו פציעות גם השנה, אחרי שהוא התאושש מפציעה מאוד ארוכה שהייתה לו בביירן, וחווה לאורך הקריירה עוד כמה פציעות, וזה כנראה השפיע עליו במקום כזה או אחר, ואז היה את העניין הזה של ההשעיה שלו. אני חושב שאני עדיין מאמין בו, אני עדיין חושב ש יכולה להיות תקווה שם שהוא ישתלב. אני לא רואה מקום כרגע לפחות להחליף מי מהם, וזהו. אגב, זה גם מאוד תלוי במצב השוק, ואני לא רואה כרגע בשוק מישהו שמתאים. אז זו דעתי הצנועה על זה, על השלישייה הזאת.
מה שהקבוצה כן מחפשת בשוק כרגע זה גבוה, ואיזה סוג שחקן אתה היית מביא?
אז בהתאם למה שאמרתי, הייתי מביא שחקן שבעמדה 4 שיכול באמת לקבל החלטות, שיש לו כליה, שיש לו שכל ושיכול לשמור. אלה הרכיבים הכלליים מאוד שהייתי מחפש. הבעיה שכרגע באמת אין את זה כל כך, אבל בסדר, יש למכבי מערכת, מערכת סקאוטינג שעובדת ימים כלילות, ואני מקווה שהם יצליחו למצוא את את החתיכה השנייה החסרה בפאזל.
יש לך הימור למשחק מול אלבה ברלין?
וואו, אני לא טוב בהימורים,
גם אני לא.
אבל אני חושב שמכבי תנצח. אני חושב שמכבי תל אביב תנצח. זה יהיה משחק מאוד מעניין. גם אם אלבה לא ישמרו בוקס אנד וואן, זה עדיין יהיה משחק מעניין. יש להם כיסויים מעניינים בפיק אנד רול, הם עושים נקסטים, שזה משהו שחלק מהקבוצות, אני לא חושב שמכבי נתקלה בזה השנה, יכול להיות שאני טועה, אבל אני לא חושב שהיא נתקלה. אלבה משחקת מאוד מהר, הם מובילים את היורוליג בפוזיישנים. זה שתי הקבוצות שזורקות הכי הרבה ביורוליג מהשדה, מכבי תל אביב עם 64.4 ואלבה עם 64.2, ואלבה מובילה את היורוליג גם באסיסטים וגם בעיבודים. זאת אומרת, גם ברמה הסטטיסטית של הפריוויו, נראה שהולך להיות משחק מעניין. ויש לאלבה שני ישראלים שבטוח לשחק נגד מכבי תל אביב עושה להם משהו בבטן, אז אני חושב שהם משחק מעניין, ולצד ניצחון של מכבי תל אביב.
ואני גם אלך עם מכבי תל אביב, אבל שוב נראה מה יקרה, ויהיה רעיון עם תמי ובלט באתר ספורט סאבי שכולם מוזמנים לקרוא, וקבוצה שמכבי פגשה ושדיברנו טיפה על המשחק הזה זה גלבוע גליל, שעורכת זעזוע בעמדת המאמן, רמי אדר מסיים את דרכו, הקבוצה במקום האחרון עם מאזן 2-8 ללא ניצחון חוץ, איבדה סיכוי להפיל לגביע המדינה, וקודם כל תמיד לא כיף לראות סיטואציה ש מאמן צריך לשלם את המחיר, ואם נוגעים בעניין של הקבוצה עצמה, אז אין ספק שהמצב כבר לא משתפר תקופה ארוכה, הקבוצה כן נלחמת, במיוחד בהגנה, אבל הבורות בתחילת משחקים גדולים מדי, ולא תמיד אפשר לחזור מהם, ובנוסף אנחנו רואים אחוזים לא טובים מקו העונשין, שזה משהו שיש פחות שליטה בו לפחות למאמן במשחקים עצמם, אבל אולי בבניית הסגל כן היה אפשר לעשות משהו לגבי זה, וגם עם הצירוף של צ'אד בראון לדוגמה, שהאחוזים שלו הם סופר נמוכים מהקו, ובנוגע לשאר השחקנים אז אין ספק שאחת הבעיות כאן היא הסגל הישראלי, שמלכתחילה נבנה בלי ישראלי בכיר באמת, והישראלים שכן נמצאים שם לא מתעלים עד עכשיו, צוף בן משה ומירון רואינה עם מספרים לא מספיק טובים, ושאר השחקנים גם אנחנו לא רואים התעלות, כמובן שבתוך זה כיף לראות ששחקן כמו דניאל גואטה כן קיבל הזדמנויות, אבל עכשיו עם הצירוף של ארתור רוזנפלד זה משהו שגם כבר למעשה התחיל לקחת ממנו דקות, אבל גם בנוגע לגזרת הזרים יש הרבה על מה לדבר. מצד אחד פייטון וויליס, הרוקי היחיד שמגיע ישירות מהמכללות העונה, הוא באמת מציעה ברמה הכי גבוהה, ומצד שני זרים כמו רשאו דודמס וג'ושווה פטון ששיחקו ביורופ קאפ ובליגה הפורטוגזית לא הצליחו בכלל עד עכשיו, אודמס עדיין כאן, פטון לא, וגם ג'וש פרקינס, שם גדול שהונחת בעמדת הרכז, לא הצליח להטביע חותם חיובי. ומעבר לזה, כן נציין שבנוסף לגואטה, עד שגואטה למעשה נכנס לעניינים, אז היה את יובל שניידרמן שנפצע, אבל הוא רשם התקדמות גדולה, וזה כן משהו שאפשר לייחס לזכותו של רמי אדר. אז בסוף המועדון קיבל החלטה מסוימת, הקבוצה נמצאת במצב שהיא עלולה לרדת ליגה, וכרגע נראה שגוני ישראלי יהיה המאמן, הזמני לפחות, ואותי מעניין לדעת האם אולי פתאום נראה איזשהו מהלך על יהוא אורלנד, או אפילו אי אפשר לדעת, אבל גיא קפלן כיום משמש כעוזר מאמן הפועל באר שבע, ומי יודע האם אולי יהיה קאמבק. צריך לזכור שעודד קטש הוא למעשה המנהל המקצועי של גלבוע בקיץ, והוא החליט למנות את רמי אדר, אז זה נושא מאוד מעניין. נתנאל, מה יש לך להגיד על גלבוע גליל?
שקודם כל זה מצער אותי ברמה האישית נורא לראות אותם במקום הזה, אני לא חושב שהם צריכים להיות שם, אבל אני מעריך גם שזה כתוצאה מהרבה מאוד נסיבות שקרו. אני חושב גם שהם סיימו את מכסת העברות שלהם באמריקאים, זאת אומרת שהם הגיעו לשמונה העברות, ולכן זה רק מחמיר את המצב ברמת איך לצאת ממנו. אבל יש שם אנשים טובים שבאמת באמת משקיעים והם חושבים קדימה, אז אני מקווה שהם יצליחו לצאת מזה. ואמרת ישראלים לא טובים, אני מקווה שאתה יודע, אולי דווקא עכשיו אולי ישראלים עוד יותר יתעוררו, עוד יותר יתעלו על עצמם ויתנו את האקסטרה, ויש להם, ציינת את פייטון וויליס, יש להם גם את לונדון פרנטס שאימנתי אותו שנה שעברה ופשוט נהדר, אז אני מקווה שהחבר'ה האלה יעשו עוד איזשהו סטפ-אפ ויוכלו להוציא את גלבוע גליל מהמקום הזה.
לגמרי, ועכשיו נעבור לדבר על הפועל ירושלים, שרשמה שבוע מאוד מעניין. מצד אחד הפסד חוץ מאכזב מאוד להפועל באר שבע עם יכולת התקפית נוראית, אבל הקבוצה הייתה בלי זאק הנקינס וקדין קרינגטון, ואחרי זה ניצחון חוץ מאוד משכנע על דרושפקה בדרך לשלב 16 הגדולות. ומצד אחד אלכסנדר ג'יקיץ' סוג של פגע בול עם המנוחה להנקינס ולקרינגטון במשחק מול דרושפקה, זה משהו שהוא בסופו של דבר הרוויח ממנו, שהם שיחקו והיו במיטבם. ומצד שני לזרוק משחק בליגה, כמובן שהם באו במטרה לנצח, אבל להסתכן בהפסד, לדעתי זה היה רעיון פחות טוב, בטח כשאנחנו מתכוננים לגביע המדינה ושכל ניצחון חשוב במאבק המיקום ושיהיה יתרון ביתיות ברבע הגמר. למזלם הפועל חולון הפסידה גם, אבל עוד נגיע לזה. ונתנאל, עד כמה זה הישג משמעותי להפועל ירושלים שאחרי שנים לא טובות באירופה היא סוף סוף מגיעה ל-16 הגדולות בלי שום צורך בשלב הפליין?
אני חושב שזה הישג נהדר קודם כל, וזה מאוד מאוד חשוב לקבוצה כמו ירושלים לשחק בשתי מסגרות לאורך זמן. זאת אומרת, הפועל תל אביב כבר הבטיחה שתי מסגרות עד שלב יחסית מאוחר, עד אזור מרץ-אפריל anyway, ולירושלים זה לא היה, וזה הישג נהדר, בטח בהתחשב בפתיחת העונה ובתוצאות של השנים האחרונות. ונגד באר שבע באמת היה להם מאוד קשה, כשמיירס וסנדר ונה עם שתי נקודות ביחד ב-50 דקות על המגרש, וברנדון בראון ביכולת לא מספיק טובה מתחילת השנה, אז זה היה מאוד קשה. וגם קראתי שהיה להם רק אימון אחד לפני המשחק הזה, זאת אומרת שההכנה גם לא הייתה אופטימלית. ומנגד יש לך את באר שבע שהיא קבוצה מאוד עמוקה במונחים ישראלים, עם גרג ויטינגטון שרק הולך ומשתפר ממשחק למשחק, ובן מור שמשלים אותו מאוד יפה בעמדה 4. אז זה היה קשה לראות, אבל כל הכבוד להפועל ירושלים, באמת באמת הישג יפה, חשוב, שנותן הרבה שקט, והם גם צריכים ישראלים, כבר דיברת על ישראלים. את מי הם יביאו, זאת השאלה הגדולה.
נכון מאוד, ועוד קבוצה שעושה עבודה מצוינת באירופה היא הפועל תל אביב, שאוחזת כרגע במאזן חיובי ביורו קאפ עם ניצחון סופר משכנע על פרומיטס בחוץ, אחרי פתיחה לא טובה בכלל, דני פרנקו מצא את הדרך לנצח בלי להזיע, והפועל תל אביב עשתה את זה בלי ג'ייקובן בראון הפצוע, וכשג'יי פי טוקוטו נותן כל כך בתרומה בכל כך הרבה אספקטים, וכך גם אקסאביור מנפורד וברטימור באמת בעונה נהדרת עם אסיסטים, חדירות, וג'יילן הורד חוזר מפציעה ונראה מצוין, וצ'יננו נוואקו באמת מפלצת צבע, ואולי לא רואים את זה כל כך כי הוא משחק פחות דקות משהו שיחק בבני הרצליה, כי עכשיו הוא באמת במועדון גדול עם סגל עמוק, אבל אונואקו מציג יכולת סופר גבוהה, וזה נראה שהוא השתלב לגמרי בקבוצה עכשיו, וגם ג'ורדן מקריי פשוט התפוצץ במשחק האחרון. איך אתה רואה את ההצלחה של הפועל תל אביב, ועד לאן הם יכולים להגיע העונה ביורו קאפ?
אז קודם כל, אם רק יורשה לי במשפט אחד קטן קטן, אז אני רק שכחתי לציין גלעד לוי שעשה הופעת בכורה בצ'מפיונס ליג, מקלה 6 נקודות ב-4 דקות עם 3 ריבאונדים ואסיסט נהדר שהוא מסר שם על הפינה, אז כרגע במה שנקרא הוא זוכה בתואר אמר נקודה לדקה של הצ'מפיונס, ואני מקווה שהוא ישחק עוד יותר ויותר. ולגבי הפועל תל אביב, קודם כל בניית קבוצה יוצאת מן הכלל, וקו אחורי של מקריי, מנפורד וג'קובן בראון לצד הישראלים, ברטימור וגיל בני, ווואו, באמת, באמת פשוט בניית קבוצה מאוד מאוד מאוזנת, ובכושר נהדר, ויצא לי לראות אותם מתאמנים במיטאון, עוד בקיץ, הם מהקבוצות שהתחילו להתאמן הכי, בשלב הכי הכי מוקדם שיש, וזה יאמר לזכותם שהם באמת לקחו את זה בשיא הרצינות, כמו שצריך, היו מקצוענים לאורך כל הדרך. ובמשחק נגד פרומיטס, אז היה 33-32, וממש לפני סיום המחצית, ואז כשאתם מתעוררים ופותחים, רואים רבע שלישי, אתם רואים 55-32, מהפועל תל אביב, ריצה באמת נהדרת שהייתה להם שם, והם סיימו 31 אסיסטים על 12 עיבודים. ללא ג'קובן שלכאורה מסדר את הקו האחורי. כרגע, להערכתי, הקבוצה בכושר הכי טוב, הכי טוב בליגה. ויש מפגש בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים בקרוב, נראה לי ביום שני, אם אני לא טועה, אז זה הולך להיות משחק מאוד מאוד מעניין בין שתי קבוצות שמגיעות אחרי ניצחונות מאוד גדולים ומרשימים באירופה. אז יהיה מעניין וכיף לראות את הפועל תל אביב.
אני מסכים איתך על כל מילה בנוגע להפועל תל אביב, זה בהחלט טוב של הקבוצה, יש בערך את אותה קבוצה ביורו קאפ ובליגה, אנחנו רואים כמה שזה באמת מביא את הקבוצה ליכולת גבוהה ולרמת תאום גבוהה מאוד, מה שאין למשל במכבי תל אביב, שכל משחק ליגה זה שחקנים אחרים שמשחקים, ולכן גם הפועל תל אביב כרגע היא לא יודע אם פייבוריטית לאליפות, אבל נמצאת שם בדיבור. ועכשיו נעבור לקבוצה במומנטום קצת פחות טוב, הפועל חולון, שהובסה מול גליל עליון, ואחרי זה הפסידה לאוסטנד בתום הערכה. והפועל חולון זה סיפור מאוד פשוט, רוטציה די קצרה שעכשיו טיפה מתארכת באירופה עם הצירוף של ג'אווין דלוריה שרשם בכורה נהדרת בליגת האלופות, אבל ג'ו רגלנד ממשיך לעשות דברים נפלאים לפחות בליגת האלופות עם נקודות ואסיסטים. קריס ג'ונסון לא בעונה מדהימה, עדיין תורם את חלקו, אבל יכול להיות שזה לא מספיק, בטח כשהוא יוצא בחמש עבירות, כשנותר הרבה זמן לשחק, במשחק האחרון בליגת האלופות. בנוסף, היידן דלטון מאכזב מאוד לאחרונה, וכך גם פרדריק בורדיון מתחילת העונה, לפחות מבחינה התקפית. מרווין ג'ונס נראה מעולה מתחת לסלים, אריק גרין מספק נקודות, אבל לא בדיוק נותן הרבה באספקטים אחרים, וניב משגב בסדר גמור, ג'ון דוסון עם רגע ענק מול אוסטנד, השווה בדרך להערכה, אבל לצערו זה לא הספיק, היה לו משחק מעולה, בין אם זה ריבאונדים שהוא לקח, השלשות, הגנה, הוא באמת עשה אסיסטים, הוא עשה הכל מהכל, וחבל בשבילו שזה נגמר ככה, אבל אין באמת מאמץ מיוחד להרחיב את הרוטציה עם שחר אמיר או שחקנים נוספים, ואפשר להגיד ששילוב של כל מיני דברים שציינתי עלה להם ביוקר, והם יצטרכו להתמודד בפליין במקום בשלב הטופ 16 כבר עכשיו בליגת האלופות. איך אתה רואה את המצב של הפועל חולון, שלדעתי הוא מצב מאוד שברירי, שאם הוא נמשך ככה זה יכול לגרור איזשהו זעזוע, כמו שקרה בעונה שעברה עם מאוריציו בוסקליה?
קודם כל הם הגיעו למשחק הזה נגד גליל עליון, זה היה במוצאי שבת אחרי סיפור של גליל עליון, שבעצם ג'יילן אדמס עוזב את הארץ וסוג של מודיע שהוא לא חוזר, אז הם מגיעים לגליל עליון.
ג'יילן הדסון.
ג'יילן הדסון, סליחה, ג'יילן הדסון, מודיע שהוא בעצם לא חוזר, וזאת נסיעה מאוד ארוכה, אני מניח שה... הייתה איזושהי אווירה לא של בדיוק מתח של גיים דיי, בוא נקרא לזה ככה, וגם הם קיבלו מהצד התעלות של איתי מוסקוביץ' שבשלושת המשחקים האחרונים פשוט נפלא, של לוטן אמסלם, יעל מלמד וגם רון כהן החזיק דקות מולם. אז זה היה כזה איזושהי קפה מאוד רצינית, ובמשחק נגד אוסטנד, אז הם כבר הובילו בשבע הפרש, 60-53, ואז קריס ג'ונסון יוצא בעבירת בלתי ספורטיבית שנייה ומורחק, וכשזה קורה, כשקורה דבר כזה שהמנהיג שלך, המנהיג ההגנתי שלך מורחק, זה סוג של יתרון אופי לקבוצה. ואני, אחד הדברים שאני שם עליהם מאוד מאוד דגש, זה בהכנה למשחקים ובכלל תוך כדי משחק, זה החצי השני, כשההגנה, אתה שומר וההגנה בעצם נמצאת מול הספסל שלך, ההגנה שלך נמצאת מול הספסל שלך, אז על הערנות של הספסל והמעורבות שלו, אם זה בקריאה של הפלייז, ואם זה באינטנסיביות, וקריס ג'ונסון, גם אם הוא היה נשאר על הספסל, לדעתי זה כבר היה יכול לתרום להם, וזה שהוא רוחק זה כזה היה כבר איזשהו שלב ראשון של שבירה, ואחר כך לקחו עליהם ריבון התקפה בעונשין, ואז דקה וחצי לסיום, במקום שג'ו רגלנד ייקח את האחריות, אז דורסון לוקח את האחריות ומאבד, אבל אז באמת הם חזרו מהקבר, והיה כבר 75-69, 4 שניות, 45 שניות לסיום, ואז כשכל המשחק הם קולים 5 שלשות, הם ב-45 שניות קולים 4 שלשות, ושולחים את המשחק הזה להערכה, ושון דורסון מחפר על זה, וג'ו רגלנד לוקח אחריות, וכאילו כל מה שצריך, כל מה שצריך לקרות קורה, ואז זה כבר היה, בהערכה הם פשוט איבדו את זה, אבל אני לא יודע, אני מסכים איתך, רוטציה יחסית קצרה, המצב שם עם אריק גרין לא כל כך ברור, שפתאום משמו העיתונאי איטלקי מפרסם שהוא מחפש, שהוא פנוי להובלות מה שנקרא, ומחפש קבוצה, זה דברים שהם פחות, שפחות כיף לראות, אבל אני חושב שהם יתאוששו ושהם יהיו בסדר. ואגב, יש לנו גם סיכוי לאיזה בית משולש ישראלי, אז זה גם יכול להיות מעניין.
לגמרי, ולא נדבר על בני הרצליה, כי הם ממש משחקים עוד מעט, וכך גם הפועל חיפה, אבל בהחלט כיף לראות גם את מה שהקבוצות הישראליות האלה עושות באירופה. מנגד ציינת את גליל עליון, ובהם באמת כיף לצפות, כל הכבוד למה שברק פלג עושה עם השחקנים הישראלים ובראשם איתי מושקוביץ, ויהיה מעניין לראות את זה לאורך זמן. ועכשיו נעבור לעירוני נס ציונה, עוד קבוצה שמאוד מאוד כיף לראות, והיא ניצחה את הפועל חיפה. אז כאן כן נציין קצת את הפועל חיפה, אבל עירוני נס ציונה ממשיכה פשוט לרקוד על הפרקט, וטיילר ביי, שק ביוקאנן, די ג'יי קופר, אפילו ג'רום מיינסי לאחרונה, וגם גולן גוט. באמת כיף לצפות בקבוצה של אלעד חסין משחקת. מנגד חיפה, אנחנו יודעים מה היתרון הגנתי בעיקר, אבל גם בסגל עצמו אין יציבות של ג'יילן ג'ונס, ומצד אחד אפשר לקבל ממנו רגעים גדולים כמו הרבע השלישי שלו במשחק, ומצד שני בשאר המשחק הוא לא לגמרי מופיע. איך אתה רואה את המשחק הזה, בדגש על נס ציונה שמראה שהיא תהיה פקטור העונה בצמרת?
קודם כל, אני חושב שמלווה את המשחק זה ששחקן ישראלי בעצם לא היה שם, ואז האדם הושב ולא היה חלק מהמשחק, וזה קצת צרם לי באופן אישי לראות את זה. אבל נס ציונה עם שלישיית המוסקטרים שלהם שציינת, קופר, ביוקנן ובי, פשוט, פשוט נהדרים, אין מה להגיד, יש להם תאום מקסימום, ועוד יש להם את רון יארל על הספסל, ומי הנשיג שציינת, וגם תומר לוינסון שנותן עונה נהדרת, אולי הכי טובה בקריירה שלו כרגע. אז בהחלט, בהחלט קבוצה שכיף לראות. המעניין יהיה לראות איך הם התאוששו, אתה יודע, גם מהתקופות הפחות טובות, שבדרך כלל נוטות להגיע, כי זה חלק מהמשחק. ובהפועל חיפה, קודם כל הם עושים עבודה נהדרת באירופ קאפ, וצריך לתת להם על זה קרדיט. אני חושב שאחד התעלומות מבחינתי, יש לי שני דברים שהם ככה, בוא נגיד שציפיתי להם אחרת, ואחד זה ספנסר וייס שכבר דיברתי עליו, ואני סופר סופר אוהב אותו, והוא היה בתקופת חושך נוראית, ועכשיו לאחרונה הוא קצת מתאושש, אני מאמין שברגע שהוא יחזור לעצמו, אז הפועל חיפה גם תראה הרבה יותר טוב. והשני זה גור לוי, שאני באמת חושב שיש לו הרבה פוטנציאל, וכרגע זה לא בא כל כך לידי ביטוי. וג'יילן ג'ונס זה בדיוק מה ש... זה בדיוק מה שתיארת. חד משמעית.
כן, אז אתייחס קצת לרז אדם לגמרי. מבאס שהוא פספס את המשחק הזה, ואני מאוד מקווה שדברים יסתדרו בקבוצה לאורך זמן. ועכשיו נתייחס למשחק האחרון שהיה של עירוני קריית אתא, מביסה בחוץ את הפועל אילת. אז קריית אתא עם הופעה מצוינת של שבון לואיס ואמין סטיבנס, גם גארט היה טוב מאוד, משאו, בריסקר, חנוכי, גם תרומה מדווידי, והגנה מצוינת של ג'ובונטה רדיק. ומצד שני אילת עם תצוגה מבישה בבית, הצבע היה פרוץ לגמרי בהגנה, וכמה מהזרים שם פשוט לא היו טובים מספיק, וכך גם הישראלים, למעשה כל השחקנים לא נתנו את מה שהיה צריך בשביל לנצח, ואמנואל לקונט לאחרונה נעצר, אולי לא תמיד בנקודות, אבל מבחינת הסיסטים וניהול המשחק, קבוצות מתחילות לעלות עליו, ואלת בסכנת ירידה, בזמן שקריית אתא עכשיו עם ניצחון חוץ ראשון, מראה שכן יש כאן פוטנציאל יפה מאוד. איך אתה רואה את שתי הקבוצות?
אז קודם כל אמרת, אלת שיחקה בלי רכז הרבה מאוד זמן, וזה בא לידי ביטוי גם בכמות העיבודים שהיו לה, למרות שגם אתמול היו להם 22 עיבודים, אבל קונט הכניס להם הרבה יותר סדר, ואתמול היה להם אין להם פשוט ערב חלש, ואגב זה יכול לקרות, זה יכול לקרות, זאת אומרת, זה לא מן הנמנע מה שנקרא. ולגבי קריית אתא, אז שני הישראלים שאני גם יש לי את הפינה מאוד מאוד חמה בלב אליהם, ואני מאוד מאוד מאמין בהם, שציינת מייקל בריסקר ואותם חנוכי, שאני חושב שהם בקלות יכולים להגיע לטופ של הכדורסל כאן. שמנגד לאלת גם יש ישראלים מעולים ואהובים כמו נועם אביבי ועמית גרשון ונתנאל ארצי. אחד הדברים ששמתי לב והוא מעניין, אז אני ככה רק זורק אותו ברמת העובדה ותו לא, זה שיותם חנוכי השנה שיחק רק 4 משחקים של 20 דקות ומעלה, ובשלושה מהם קריית אתא ניצחה, באחד מהם קריית אתא הפסידה בנקודה לבאר שבע. אני חושב שהוא יכול ושזו צריכה להיות שנת הפריצה שלו, וככל שהוא יקבל יותר קרדיט ובאמת ייתן גם פעולות טובות, אז הוא יכול לפרוץ ולהגיע מאוד מאוד רחוק. ומייקל עבר, חזר מפציעה ממש לא מזמן, והתאושש פשוט נהדר, ואני יודע למה הוא מסוגל, והוא עוד יכול לקחת את קריית אתא הרחוק. אז אני מקווה ששניהם ככה באמת ייקחו את השנה הזאת להתקדמות אישית ומקצועית.
עכשיו נתייחס לשני ישראלים צעירים שבאמת מככבים. אחד זה דני אבדיה, שרושם משחקים שבהם הוא שחקן סופר משמעותי ב-NBA. נכון, עדיין אין שם יציבות לגמרי, אבל כן רואים דברים חיוביים. והשני זה בן שרף, שעושה דברים יוצאים מן הכלל במדי ליצור נתניה מהליגה הלאומית. בגיל 16 בלבד כבר היה לו משחק חוץ עם 32 נקודות בדרך לניצחון. הוא באמת עושה עבודה יוצאת מן הכלל, שאתם גם יכולים לבדוק באתר ספורט סאבי בפרויקט שורפת הלאומית, הכתבות שלי על בן שרף העונה. אז נתחיל עם אבדיה, כמה יוצא לך לצפות בו ואיך אתה רואה את הסיטואציה שלו בוושינגטון וויזרדס?
אני משתדל לראות כמה שיותר, ואני רואה את ה... אתה יודע, אני רואה גם את הסוג של המאבק האישי שלו, והסיטואציה שלו שם היא לא כל כך מוגדרת, כי באמת הם גם חווים המון פציעות, וגם כרגע הקבוצה יחסית לא נראה טוב, למרות שיש לה סגל שהוא די חזק במזרח. ואחד הדברים המעניינים שנתקלתי בהם, שאולי יכולים בקצרה לעשות קצת סדר, זה שג'ו מזולה, המאמן של בוסטון סלטיקס, נחשף שיש לו חשבון בקוויזלט, שזה אתר כזה של שאלונים, כזה כמו תזכירים שאתה עושה לך לפני משחקים. אז במשחק הראשון, אז ממש נחשף כמו מעין דוח סקאוטינג כזה, כמו רימיינדר על קבוצות. במשחק הראשון נגד הוויזרדס, אז הוא כתב על דני אבדיה שיש לו 47% מהשלוש, other players makes plays for him. וגם בעוד רימיינדר הוא כותב איזה ATO, שזה after time out play, משחקים בשביל אבדיה. זאת אומרת, ממש לקח את זה לקטע הקבוצתי, ואז הוא כתב rip action, he curls and looking to score. זאת אומרת, זה backpick, הוא יוצא בקרל וממש מחפש לקלוע. במשחק השני והשלישי יש כבר פחות ופחות מלל, והוא רק מדבר על זה שהוא זז בלי כדור וחודר ימינה, וממש זה מצטמצם כמובן בלי תזכורת למה קורה שם ברמה הקבוצתית. ואני חושב שזה העניין המרכזי, זאת אומרת, אני לא רוצה, אתה יודע, זה לא יגיע למצב ש-other players makes plays for him, זה ברור, אבל ברגע שהוא יגיע למצבים שהוא כן מחפש לקלוע וכן מחפש להיות יותר דומיננטי ויצליח לעשות את זה, אז זה כבר יראה יותר טוב. וגם כמובן 47% מהשלוש זה כבר סוג של פנטזיה, כי כרגע הוא מתחת ל-30%, אבל זה גם יכול להתייצב וזה גם יכול להיות שם. ובמשחק האחרון נגד פיניקס הוא היה פשוט נהדר, וגם יצר לעצמו מהפיק אנד רול, זאת אומרת כבר היה לו גם מצב שהוא לקח, הייתה שם חסימה, הלך ימינה, סיים. אלה פעולות שבסופו של דבר יכניסו אותו למשחק ולעונה, ואני באמת מקווה שהוא ימצא את הפלייס ויצליח להגיע הכי רחוק שיש. אני חושב גם שהוא יעשה את זה, ויש מאוד גם שוושינגטון הולכת לעשות איזשהו טרייד, אז בוא נראה מה יקרה עם זה.
זה בהחלט מעניין מאוד. ועכשיו תספר קצת את דעתך על בן שרף. אני יכול להגיד שאם כבר דיברנו על גליל עליון, אז זה ממש יכול להיות מקום מושלם בשבילו לקבל את המושכות בעונה הבאה, אבל זה עוד רחוק. מה דעתך עליו?
הוא קודם כל כישרון באמת יוצא דופן. אני חושב שהוא השחקן, אתה יודע, בדראפט פרוספקט, אז יש לך משהו שנקרא NBA Ready, עד כמה השחקן הזה הוא NBA Ready? זה שחקן שהוא עכשיו, הוא ליג רדי, זאת אומרת, הוא ממש 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 כבר בשל לכדורסל בוגרים, יש לו את הסייז ויש לו את האתלטיות ויש לו את הבגרות, וזה ממש ממש נפלא לראות. אגב, יש קשר בעקיף בין בן שרף למשחק הערב של בני הרצליה, למרות שלא רציתי לדבר על זה. אני יודע שמי שאימן את בן שרף ב-AG&T, ב-Adidas Next Generation, זה וסיליס פלוניס, שהולך לאמן
נכון,
ממש,
נכון.
ממש עכשיו נגד בני הרצליה. ואני מאמין שבן, ככל שהוא יוצא גם לטורנירים כאלה, בינלאומיים, אז הוא גם מקבל יותר חשיפה, והוא בקלות יכול להפוך ל-NBA פרוספקט, והוא גם לקח את התיכון שלו כשהוא צעיר שם מכולם לגמר, שזה משהו שגם דני אבדיה עשה, שהכניס אותו ככה חזק לרשימה. וגם אני יכול להגיד לך ברמה האישית שאחרי המשחק היה לו משחק בקדטים נגד נבחרת סרביה, שהנבחרת שלנו ניצחה, וכבר ישר התחלתי לקבל כל מיני מיילים וטלפונים, אז הוא עושה רעש, כאילו יש לו אימפקט. ואתה דיברת על קבוצות ספציפיות, אני באמת מקווה ומאמין גם שהוא ימצא את המקום הספציפי להיות בו כדי להתפתח, כדי לגדול, להישאר צנוע ולהתקדם, וזה כל כך כיף לראות, אתה יודע, ילד, פשוט ילד שקולע 32 נקודות בליגה הלאומית, ועזוב את הנקודות, עושה הרבה דברים מעבר, ויש לו ביטחון, ונמצא במקום שעושה לו טוב. זה כיף לראות את זה, ורק שיצליח.
ורגע לפני פינת סיפור, נאמר ממש בקצרה על המשחקים הקרובים בליגת העל, אז הפועל באר שבע מארחת את נס ציונה, אני הולך עם נס ציונה, ואתה?
אני הולך על באר שבע.
אוקיי, והפועל אילת מארחת את הפועל חיפה, וואו, מעניין. אני הולך עם הפועל אילת, נלך על הפתעה.
וואו, אז אני אלך הפוך ממך, אני אלך על הפועל חיפה.
נראה אם אני אשנה את ההימור שלי עד אז, אבל עירוני קריית אתא מארחת את הפועל חולון, עוד הזדמנות לסוג של הפתעה, אני הולך עם קריית אתא.
מה, אנחנו כל הזמן אלך הפוך, אני הולך על הפועל חולון.
גליל עליון מארחת את מכבי תל אביב, טוב, נראה לי יש גבול, אבל יש סיכוי, נלך עם מכבי תל אביב.
כן, לגמרי.
הפועל ירושלים מארחת את הפועל תל אביב, סופר מסקרן, אני הולך עם הפועל תל אביב.
וואו, טוב, אז אני אלך איתך הפוך, גם כן, גם הפעם, אני אלך על הפועל ירושלים.
ובני הרצליה מארחת את גלבוע גליל, לא יודע אם אפקט המאמן החדש, סלאש הזמני יעבוד, אני הולך עם בני הרצליה.
ושוב אני הולך הפוך עם גלבוע גליל.
אוקיי.
אבל יש לנו משחק אחד שאנחנו הולכים ביחד עליו, וזה כבר...
מכבי תל אביב, כן.
זה כבר...
אז יהיה סופר מעניין, ועכשיו פינת סיפור מיוחד שלך מהשנים בכדורסל, אז דיברנו על בן שרף, בן 16, אבל אתה כבר עשית איזה משהו בגיל 15, אני לא יודע אם זה הסיפור שאתה מתכנן לספר, אבל יאללה, יש לך את זה.
וואו, האמת היא שאמרת לי, טוב, תחשוב גם על איזשהו סיפור, אז ניסיתי באמת לחשוב על משהו שהוא משמעותי עבורי גם ברמת הערכים, וזה משהו שכשזה קרה אז לא באמת ייחסתי לו יותר מדי חשיבות ואפילו לא שמתי לב אליו, אבל הפעם הראשונה שבעצם אימנתי זה היה באיזשהו חוג בבית ספר, כשאני בגיל בית ספר ואני צריך לאמן ממש ילדים בבית ספר יסודי, וזאת הייתה קבוצה כזאת מאוד מאוד קטנה של בנות ובנים ביחד, ו עקב החוסר במתקנים, אז נאלצנו לשחק בחוץ על סל שהוא בגובה תקני גבוה, לא סל של קצל. והייתה שם ילדה שלאורך כל השנה, רוב הילדות כמעט לא הצליחו להגיע לסל, והיא ספציפית בכלל לא הגיעה אליו. ובאימון האחרון, אז ההישג הגדול שלה היה שהיא התמידה, ובאימון האחרון היא הצליחה להגיע לסל, וזה היה איזושהי התפרצות שמחה, וכולם מחאו לה כפיים. עכשיו זה קרה כשהייתי בין ה-14 וחצי, 15, משהו כזה, ושכחתי מזה לחלוטין. וכעבור הרבה שנים, אז אני שומע איזה מישהי קוראת לי, ואני רואה קצינה בצבא. ואז היא הזכירה לי את הסיפור הזה, והיא אמרה שהיא סיפרה את זה לחניכות שלה. והיא אמרה שאני אמרתי לה, אני לא זוכר את זה, אבל זה מה שהיא טוענת, שכל אימון היא בכתה שהיא לא מצליחה להגיע כמו אחרות, ושניסיתי ממש לעודד אותה ולתמוך בה בזה, ושזה היה לה מאוד מאוד חשוב להעביר את המסר הזה, שבסוף רואים את הפירות ואת ההשקעה. זאת אומרת, למרות שהיא בכלל לא קלה סל, היא פשוט הצליחה לגעת עם הכדור בטבעת, שזה היה החלום. אבל זה עשה לי משהו מאוד 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 חשוב בלב, וזה גם מה שהוביל אותי לאיזשהו שינוי חשיבה בחיים של מה באמת חשוב ומה אתה צריך לעשות, ושאתה תמיד צריך לנסות להשפיע טוב, לא משנה באיזה סיטואציה אתה נמצא ולא משנה מה אתה עושה, וגם כשאתה מאמן, לא משנה באיזה רמה, או שיש לך מעורבות, ולא משנה באיזה גיל אתה נמצא או מתעסק, שתנסה לחשוב על לעודד ולחזק כשאתה נמצא במקום הזה. וזה הסיפור שלי.
יפה מאוד, ואולי אם תרצה גם להוסיף את הסיפור על האיתור של ג'סטין דנטמון בגיל 15, אתה הבאת אותו לישראל. לעפולה, אם אתה רוצה, אז אתה מוזמן לספר.
בכיף, בכיף. האמת היא שזאת הייתה קבוצה מאוד מיוחדת, זה היה גם ג'סטין וגם דיונטה קריסמס, ששניהם הגיעו גם ליורוליג וגם ל-NBA מעפולה, שזה תמיד כיף, המקרים האלה. וכן, ראיתי משחק האולסטאר של המכללות, יש דבר כזה, ב-2009, ואז ראיתי את ג'סטין בדרך כלל, וגם היום אתה לא בוחר שחקנים על פי משחק אולסטאר, אבל היה איזה משהו מאוד מאוד שונה ומעניין. וכשהסתכלתי על הפרופיל שלו, ראיתי שהסוכן שלו זה מישהו שאני מכיר. ואיתו בקשר קרוב וקוראים לו ביל נף. ואז דיברתי עם ביל ואמרתי לו, תגיד, יש עוד משחקים שאפשר לראות אותו, והוא שלח לי את המשחקים שלו. ואז העברתי את זה הלאה לצוות אימון, אלי ורועי, ודיברנו על זה, וככל שדיברנו על זה, הייתה תחושה והרגשה שזה האיש, וההתחלה שלו לא הייתה קלה בכלל, אבל הסיום היה מאוד מתוק, ונשארנו בליגה אחרי סדרה מטורפת, שהיינו הקבוצה הראשונה לחזור מפיגור 2-0 ל-3-2, והוא סיים כמלך הסלים של הליגה, ובאמת, עשה דברים מאוד מאוד יפים בהמשך, גם ביורוליג. וזה ממש בקצרה הסיפור, אבל זה בהחלט רק מראה שאתה יודע, לפעמים גם דברים קורים מכל מיני מקומות לא צפויים, ודיברת על האי-טסט, לא היה מספרים ולא היה משהו יוצא דופן ספציפית במקרה שלו, היה איזושהי אינדיקציה ותחושה פנימית מאוד מאוד מאוד, מאוד חזקה, אז דווקא בתור איש של מספרים, אתה רואה את האנטיתזה הזאת.
זה בהחלט סיפור סופר מעניין, וקודם כל אני רוצה להודות לך נתנאל על הפרק הזה, באמת הייתה שיחה מרתקת גם עליך, גם על הכדורסל הישראלי כיום, ותודה רבה לכל מי שהזין לנו, מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה, 5 כוכבים באפליקציות, הפודקאסטים, ולהמשיך להתעדכן באתר ספורטס רבי על הכדורסל הישראלי. אז שוב תודה רבה לנתנאל, ונתראה בפעמים הבאות.